אנחנו בספר דרך השם מאת רבנו הרמח"ל בעמוד 72 במהדורת פלדהיים, והנושא ההשגחה. כן, באופן כללי אנחנו בהשגחה, ואנחנו בחלק ב' פרק חמישי. הנה עד הנה בארנו משפטי ההשגחה. מה זאת אומרת משפטי ההשגחה? מה ששייך למשפט, כלומר לטוב ולרע. מי שעושה טוב, איזה טוב מגיע לו, מי שעושה רע, איזה רע מגיע לו, וגם מה אופן הצדק שבדבר. כן, זה נקרא הצדק שבהשגחה. עתה נדבר במה שבאופן ההשגחה. בעניין זה יתחלק לשני עיקרים. העיקר בהשקפתו, יתברך שמו, והשני בהשפעתו. כלומר, כשאנחנו מדברים על השגחת השם, אנחנו מדברים על שני דברים שונים. האחד ההשקפה, והשני ההשפעה. אז הוא יסביר הכל, אל תדאגו. השקפה זה הכוונה הכיוון הכולל. ההשפעה זה התוצאות. בהשקפתו יתברך שמו, כבר ידענו שהוא יתברך שמו יודע הכל. הנה, זה במובן של משקיף על הכל. כן, גם הרמב״ם, למשל, אתם יודעים שיש ויכוח גדול אצל הקדמונים לגבי אופי ההשגחה בין הרמב״ם והרמב״ן מצד אחד, לבין דעה שהייתה כבר מצויה בזמנו של ספר החינוך. ומהו תוכן הוויכוח? הרמב״ם והרמב״ן אומרים שההשגחה היא קודם כל, ההשגחה הפרטית הכוונה, היא על האדם ולא על בעלי חיים. אין השגחה על בעלי חיים במובן הפרטי. יש השגחה כללית על בעלי חיים. כך אומרים הרמב״ם והרמב״ן. לעומת זה, מובד בספר החינוך דעה, שאינני זוכר, הוא לא אומר בשם מי, אבל הייתה דעה, שאחר כך התבררה בתור שיטתו של הבעל שם טוב יותר מאוחר, שיש השגחה פרטית על כל תנועה במציאות. כל טיפת מים שיורדת מן העננים בתור גשם, יש לה מסלול שנקבע על פי ההשגחה. מה זאת אומרת? או העלה שיורד. העלה שיורד. זו הדוגמה המפורסמת, שכל עלה יש לו השגחה הקובעת באיזה מקום הוא צריך ליפול. כך אומר הבעל שם טוב, ודעה הזאת הייתה מצויה כבר בזמן הראשונים, אבל פחות. עכשיו, גם לפי הדעה הזאת וגם לפי הדעה הזאת, ברור שהם לא דיברו על הידיעה. הם כן סברו, כולם, גם הרמב״ם, שהשם יודע הכל. כלומר, השם יודע מה קורה עם כל עלה ועם כל טיפת גשם, אבל אין הוא משגיח על הדבר הזה. מדוע הוא לא משגיח? משום שזה לא חשוב. זה לא חשוב. זאת אומרת, העלה יכול ליפול כך, יכול ליפול אחרת, זה באמת לא חשוב. אין לזה שום השלכה מוסרית. כן. לא, זה חשוב שיהיו עלים. וזה חשוב שעלים ייפלו. וזה לא חשוב איך הם נופלים. כי בכל מקרה הם צריכים ליפול. כלומר, העלה יכול ליפול על הצד הזה, יכול ליפול אחרת. לכן ריבונו של עולם סידר שעלים נופלים פעם כך, פעם כך, ולכן אין חשיבות לגבי עלי זה, איך הוא נופל. בסדר? אבל זה חשוב שעלים ייפלו, זה כן. ואין באופן כללי, זה נקרא השגחה כללית, אין השגחה על עלי ספציפי. בסדר? ככה דעת הרמב״ם. מה?
השגחה זה מובן של משמעות?
לא שומע.
השגחה זה מובן של משמעות?
לא, השגחה הכוונה שזה יסודר במכוון. זאת אומרת, ברור שהעלים, מה?
בסדר, אבל אם יסודר באיזשהו ספר,
כן,
בתחילת הבריאה, באמצע הבריאה, בסוף הבריאה,
זה לא ברור מה שאתה אומר, כי אתה פה טוען טענה שצריך להוכיח אותה, והיא שלכל דבר על פי חוקי הפיזיקה יש מסלול מסודר. אז ההסתברות, כן, ההסתברות היא השגחתית כללית. כלומר, יש השגחה שיעור חוקי טבע. אבל לא חייבת להיות השגחה לגבי אופן הנפילה של עלה. משום שהעלה, על פי חוקי הטבע עצמם, אין לו מסלול מסודר מראש. או, אמנם חשבו במאה ה-19 דברים כאלה. אמרו, לו ידענו מראש את כל הנתונים שישפיעו על נפילת הטיפה, היינו יודעים בוודאות את מסלולה. ככה חשבו פעם במאה ה-19. מאז המאה ה-20, כבר חושבים קצת אחרת, יש תורת הכאוס המפורסמת, המניחה שיש תהליכים לא דטרמיניסטיים בטבע. מובן? הם חוקים הסתברותיים. נו, אז מה? אז כלומר, לכן אמרתי שהקדוש ברוך הוא סידר בהשגחה שעלים ייפלו. כי מבחינה הסתברותית חייב להיות שהעלים ייפלו. בסדר? זה כן חשוב לו. אבל איך העלה הספציפי הזה, אנחנו יודעים שלא חשוב לו, שהרי מבחינה הסתברותית אפשר גם ככה, אפשר גם ככה. אם זה חשוב, הוא יתערב. למשל, כתוב בגמרא על טיטוס. טיטוס התגאה על זה שהוא שרף את המקדש. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, ככה אתה מתגאה, יש לי איזה יצור קטן בעולם שקוראים לו זבוב. ואז הוא נכנס לו דרך הנחיר של האף ואכל לו את המוח. ככה מסופר בגמרא. כן? שאיזה זבוב או איזה יצור מהסוג הזה, אכל לו את המוח. כן? כדי להראות לו שפלותו. כמובן, כלפי טיטוס יש השגחה. טיטוס הוא בן אדם. ויש עניין לקדוש ברוך הוא להראות לו את עונשו. ולכן נכנס בו. בסדר? אבל זה לא שיש השגחה על הזבובים בדרך כלל, יש השגחה על טיטוס. וכדי לקיים את השגחה על טיטוס, משתמשים גם בזבובים. בסדר? עד כאן מובן? טוב. אבל מה שאני רציתי לומר פה, שדווקא יש צד של שוויון בין שתי הדעות, גם בשיטה של הבעל שם טוב, גם הדעה של הרמב״ם, שתי הדעות האלה מניחות כדבר המובן מאליו שהקדוש ברוך הוא יודע את כל מה שקורה. זה כן. את זה אומר גם רמח"ל פה. בהשקפתו יתברך שמו, כבר ידענו שהוא יתברך שמו, יודע הכל. ואין אצלו חסרון ידיעה כלל. לא בעתיד ולא בהווה ולא בעבר. כי כל מה שהיה ויהיה כבר צפוי הוא לפניו מעולם. ולא נעלם ממנו דבר. וכל הווה גלוי הוא לפניו ונודע אצלו יתברך שמו בכל בחינותיו ולא נסתר ממנו כלל. כלומר, אתה שואל את הקדוש ברוך הוא, תגיד, אתה יודע מה יהיה בעוד מיליון שנה? הקדוש ברוך הוא, בוודאי אני יודע מה יהיה עוד מיליון שנה. אתה יודע מה היה לפני מיליון שנה? כן, אני גם יודע. אתה יודע גם מה קורה עכשיו? כן, אני יודע מה קורה עכשיו. זאת אומרת, ריבונו של עולם הוא מעל כל הזמנים וידיעתו מקיפה את כלל המציאות. קיים בידיעתו. מחוץ לזמן, הריבון שלו מחוץ לזמן. לא רק כבר, כבר זה משייך ללקסיקון של הזמן הקווי. אין אצל ריבונו שלו אילום קו, כבר, זמן קווי. אני לא מבין באיזה מובן אתה מתכוון קיים. אם אתה מובן במובן שלי, אז התשובה היא שזה לא קיים. כי עובדה, מה שיהיה עוד מיליון שנה הוא כבר לא קיים עכשיו. כן, אבל אתה פה משתמש באופן לא לגיטימי בלקסיקון של זמן, כשאתה מדבר על הקדוש ברוך הוא.
זה, אני מנסה לבטא את הזמן. אם אין זמן הקדוש ברוך הוא, אז בעצם
מבחינתו הכל... הכל קיים בבת אחת, לא כבר. כשאתה אומר המילה כבר, משמע כבר עכשיו. והמילה עכשיו שייכת להווה שלך.
אז הוא קיים בבת אחת.
אה, זה כן.
קיים בבת אחת, מה שיהיה מאוד מאוד מאוד
שלך. נכון, זה קורה הדורות מראש. כן, ברור. זו הגדרה יפה מה שאת אומרת, לא חייבים להגיד את זה. אני חוזר על דבריה. האם יש איזה רצף אקראי שבו הקדוש ברוך הוא מתערב וזה נקרא השגחה? אמרתי שזאת... מה? זה מה שאת אמרת, לא? האם יש רצף אקראי לעולם והקדוש ברוך הוא מתערב וזאת ההשגחה? אמרתי נכון את דברייך? כן, אני אסביר קצת יותר למה היא מתכוונת. היא מתכוונת לומר... שהעולם איננו מסודר לפי שרשרת של הכרח, אלא כל מה שקורה בעולם הוא אקראי, יכול לקרות כך ויכול לקרות כך, וכשהקדוש ברוך הוא מכריע שיקרה דווקא כך ולא אחרת, זאת ההשגחה. האם הבנתי נכון את שאלתך? הבנתם את שאלתה? לא. התשובה לשאלתה היא שזה לא נכון. זה נכון לגבי חלק מן התופעות, וזה נכון לגבי התופעות האקראיות. כלומר, יש בעולם תופעות שהן דטרמיניסטיות, שאנחנו יכולים לצפות מראש את התרחשותן, וישנן תופעות שהן אקראיות. בתופעות האקראיות, ההשגחה מתערבת על ידי זה שהיא מכריעה שיקרה כך ולא אחרת. כלומר, יכול היה לקרות דווקא כך, והקדוש ברוך הוא החליט שזה יקרה אחרת. זה לגבי התופעות האקראיות. עכשיו, לגבי התופעות ההכרחיות, יש שני אופנים אחרים של השגחה. או שהקדוש ברוך הוא שובר את הרצף, וקוראים לזה נס, זה אפשרות אחת. כלומר, אף על פי שעל פי חוקי הטבע הדטרמיניסטיים, צריך להיות שהים ימלא את הכל, הקדוש ברוך הוא שובר את זה, ואז בני ישראל יכולים לעבור. זה נקרא שבירת הרצף הדטרמיניסטי. אפשרות אחרת, שהקדוש ברוך הוא איננו שובר את הרצף הזה, אבל הניח כבר מראש, מאז בריאת העולם, את הידיעה שכך וכך יקרה, וזה משרת את המטרות שלו. מובן? אז כך שיש לנו לפחות שלושה אופני השגחה שונים בעולם. האחד, בתופעות האקראיות, ועוד שניים, בתופעות ההכרחיות. יש תופעות אקראיות. למשל, איך טיפת גשם זו תיפול? המסלול שלה איננו קבוע מראש על פי שום חוק פיזיקלי. כן, זה דבר חדש קצת שאנחנו יודעים היום, שישנן תופעות שאין להן הכרח. למשל, הפור הוא הגורל. כן? אדם זורק קוביה, אם היא לא מזויפת, אנחנו לא יכולים לצפות מראש על איזה צד היא תיפול. וחג הפורים יראה שיש השגחה דרך הפור. כן? יפיל פור הוא הגורל לפני המן, והתברר שזה בדיוק בתאריך שהיה צריך ליפול. בסדר? יש השגחה דרך הפור.
לא
פעם הסביר
שבריאת העולם...
לא מפריע לכם החום הזה, אגב? חם מדי, לא? אני חושב, אבל איך שאתם רוצים.
לא פעם הסביר שבריאת העולם, לאלה שטוענים שזה היה באופן אקראי,
כן?
זה מראה על מציאות השם יותר מאשר אם זה היה באופן אקראי.
אמרתי שיותר נוח לדבר על השגחה דרך האקראיות מאשר דרך הדטרמיניזם. למה? כי זה מסביר איך שההשגחה מסתדרת עם מבנה העולם. כלומר, אם אתה אומר שהעולם הוא דטרמיניסטי, אז כדי להשגיח, הקדוש ברוך הוא צריך לשבור את הרצף, לעשות נס. כלומר, זה סתירה להרמוניה של עולמו. מה שאין כן, אם אתה אומר שישנם תופעות אקראיות, אז זה שהקדוש ברוך הוא מתערב ומנצל את אחוזי האקראיות כדי לקדם את העניינים שלו, ההרמוניה של הבריאה נשארת. כלומר, הייתה אפשרות, גם בלי להניח השגחה, שהפור ייפול עד י' ג' באדר. זה יכול היה לקרות. יש אפשרות אחת מתוך 365. אז כך שגם, אף על פי שהקדוש ברוך הוא יתערב פה, אבל יתערב בלי לשבור את כללי המשחק. ברור? כך שצריך לדעת להבחין בין אקראיות לבין מקרה. מקרה זאת השקפת עולם. מי שאומר שהכל במקרה אומר, הקדוש ברוך הוא לא מתערב. מי שאומר שיש דברים אקראיים, אומר שהקדוש ברוך הוא מתערב דרך האקראיות. זה לא קשור לבריאת העולם. בריאת העולם זה אקט רצוני. לא מפריע לכם כל החום הזה? אז למה אתם לא מוכנים? כבר שאלנו את השאלה הזאת פעם אחת, וכולכם נשארתם בלי תגובה.
אנחנו מבוטקים.
גם לשאלה, כמו עד כדי כך שאתה אפילו לא מבין את השאלה. כן. אז, לא. טוב. כן. בבקשה. למה לא? זאת אומרת, מה השאלה פה? אם הכל ידוע מראש, אם הקדוש ברוך הוא יודע את הכל מראש, איך יש בחירה חופשית? טוב, זאת שאלה שנשפכו עליה הקיתונות של דיו רבים במהלך הדורות. נכון, לא, בסדר, כתבו על זה הרבה, ועל מנת לא לפתוח את הדיון בכללו, אני אסתפק בזה בתשובת הרמב״ם. בסדר? נסתפק בשבת הרמב״ם בשלב הזה. כן, הרמב״ם אומר, כדי לומר ששני משפטים סותרים זה את זה, אני צריך להיות בטוח שאני הבנתי את שני המשפטים עד הסוף. למשל, אם אני אומר, המים קרים, ומישהו אומר, המים עשויים מאש, אז אני מבין שיש פה סתירה, כי אש ידוע לי כחמה, ומים הם קרים, אם כן יש פה סתירה בין שני המשפטים. אבל אם מישהו אומר, המים קרים, ומצד שני הוא אומר, הפיפס הוא בלופ. הפיפס הוא בלופ. האם המשפט הזה סותר את המשפט הראשון, או לא? ייתכן שכן. ייתכן שלא. כל זמן שלא ידע מה המשמעות של הפיפס הוא בלופ, או הפיפס הוא בלופ, אז אינני יכול לדעת אם אכן זה סותר או לא. עכשיו, פה יש שני משפטים. המשפט האחד זה אני בוחר. זה משפט שאני מבין אותו לחלוטין. המשפט השני, השם יודע, הוא משפט בלתי מובן בעליל. בגלל שהידיעה שהקדוש ברוך הוא יודע בה, היא עצמותו. ומאחר ועצמותו בלתי מושגת לי, אינני יכול להשיג את אופן ידיעתו. כך שאינני יכול לטעון שזה סותר את אופן בחירתי. כך שזאת לא שאלה שאינה לי התשובה, אלא זאת שאלה שאינה שאלה. עד כאן דברי הרמב״ם. זה מובן מה שאמרתי? אוקיי. נסתפק בשלב זה בתשובת הרמב״ם, כי כפי שאמרתי, נשפחו על זה קיתונות רבים של דיו, במהלך הדורות, בין על ידי יהודים, בין על ידי גויים. בסדר? אבל כדי לא לסטות מדברי הרמח"ל, נמשיך בתוך הטקסט. טוב. אמנם נקרא שהוא משקיף על הדברים, מה שהוא דן אותם וגוזר עליהם גזרות מוגבלות בגבול הזמן שירצה אחד שם בהם. ועוד נדבר מזה לפנים, בעזר השם יתברך. כלומר, מה שאומר כאן רמח"ל, כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא משקיף, אין הכוונה הקדוש ברוך הוא יודע, כי זה כולנו מסכימים. זה ידוע ופשוט שהקדוש ברוך הוא יודע הכל. אבל כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא משקיף, הכוונה שהוא גוזר גזרות. למשל, השקיפה ממעון קודשך, מן השמיים, וברך את עמך, את ישראל. יודע? או ויקומו משם האנשים, וישקיפו על פני סדום. מה זה וישקיפו על פני סדום? אומר רש"י, כל השקפה לרעה. חוץ מאחת. השקיפה ממעון קודשך, ששמה זה השקפה לטובה, צריך להבין למה, כי גדולים מעשרות שהופכים השקפה רעה להשקפה טובה וכו'. כן? אגב, להשקיף זה קרוב גם למילה יוונית. סקופוס, שפירושה, לצפות, נכון? כן, מיקרוסקופ, כן? או הר הצופים נקרא מאונט סקופוס, נכון? הר הצופים. כן. טוב, אך השפעתו. עכשיו, כן, זה השלב, החלק הראשון של ההשגחה. כלומר, מה שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרות או מכוון כיוונים לבריאתו, זה נקרא השקפה. אך השפעתו, אנחנו מדברים עכשיו על החלק השני של ההשגחה, הוא מה שיוציא רצונו יתברך שמו לפועל, באותו הסדר והדרגה שהוא חפץ. זאת אומרת, הגזרה על סדום זה נקרא להשקיף על פני סדום. כשהוא משמיד את סדום זה נקרא השפעה. מובן? עד כאן ברור? דברים פשוטים, לא? טוב. והנה, בהיות שסידר בריאותיו בסדר הדרגה והשתלשלות, מפני שחפץ בסדר הזה, הנה כמו שרצה בהשתלשלות זה בבחינת מציאות הנבראים, כן רוצה בו בבחינת התמדתם ופעולותיהם בכל ענייניהם. ובסדר זה מקיימם בכל בחינותיהם ומשפיע בהם למה שרצה בעניינים, בעניינם ויחסיהם. מה? מה קרה? לא שומע?
לא.
כן. זאת אומרת, כשם שסדר הנמצאים זה בהדרגתיות, יש פירמידה של נמצאים, באותה מידה יש גם פירמידה של השפעה. והנה הוא יתברך שמו ישפיע למלאך, והמלאך למלאך שתחתיו במדרגה, וכן מדרגה אחר מדרגה עד שהמלאך האחרון יפעל בגשמיות. לקיים דבר או לחדש אותו, כפי מה שיצאה גזירת רצונו יתברך שמו. כי כשם שהוא רצה שסדר הנמצאים יהיה בהדרגה, כך רצה שגם השפעתו תהיה בהדרגה. כי אם ההשפעה הייתה ישירה, זה היה מבטל את סדר הנבראים. מובן? כן, עכשיו השאלה היא למה בכלל הוא רצה שיהיה הדרגה בנמצאים, כדי שנוכל לעמוד. כן. ואומנם קיום כל הווה בכל מדרגה שהיא אינו אלא ממנו יתברך שמו, כלומר זה גם נכון לומר שהכל מאת השם. כי הוא יתברך שמו מקיים בכוחו הנבראים והשתלשלותם, כל אחד כפי עניינו, אבל הוצאת הפעולות לגשמיות כפי סדר הנמצאים ויחסיהם שזכרנו למעלה, זה נעשה בהדרגה שזכרנו. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא גזר על מישהו שהוא יהיה עשיר, אז זה לא שיום אחד הבן אדם יתעורר והוא ימצא הרימה של כסף ליד מיטתו. אלא יקרו כל מיני מקרים דרך פני אדם שיעשו אותו עשיר. ואם נגזר עליו להיות עני, חס ושלום, אז אותו דבר. זה לא שיום אחד פתאום ייעלם לו הכסף, אלא כל מיני מקרים יגרמו בסופו של דבר את הדבר הזה.
המקרים האלה של פתאומיות קיימים?
כן, אבל לא באופן ניסי. כלומר, לא שנבקעים השמיים ופתאום יש לו זהב. כן? מה? הגזרה קיימת. איך היא תעשה לפועל? יש כל מיני, הרבה שלוחים למקום אומרים. מה זה שלוחים למקום? לפעמים לא, לפעמים זה ישר. כן, כמו רבי חנינה בן דוסה. שאשתו אמרה לו, תתפלל אל השם שיהיה לנו קצת כסף. טוב, אשתו לחצה. אז התפלל, נכון? מה מסופר בגמרא? רגל של שלוחן מזהב. כן? הגיע לו. בלילה חלם, רואה את השולחנות של הצדיקים לעתיד לבוא, בגן עדן, רואה שהשולחן שלו חסר רגל. התפלל, חזרה הרגל למעלה. אומרת הגמרא, הנס השני גדול מן הראשון. כי בשמיים נותנים ולא לוקחים בדרך כלל. זאת אומרת שאצל אנשים כמו רבי חנינה בן דוסה באמת יש צינור ישר. אבל זה צריך להיות רבי חנינה בן דוסה. דברים חדשים יש בעולם.
אבל אם הכל בבת אחת קיים אצל הקדוש ברוך הוא, מה פתאום ההשפעה, נגיד, שהוא כבש...
מה, הכל קיים בבת אחת אצל הקדוש ברוך הוא? אתה אמרת.
לא,
אמרתי שאצל הקדוש ברוך הוא הכל ידוע בבת אחת. עכשיו ההשקפה, ההשפעה זה בזמן. גם ההשקפה זה בזמן. פה אנחנו מדברים על השפעתו. חוץ מזה, כן?
לא,
הגזירה זה בהשקפה, בסדר.
אם כל ידוע בבת אחת, אז למה שפתאום
ירצו לחדש משהו? כי ההשקפה זה לא במדרגת הידיעה. כתוב, וישקיפו על פני סדום. כלומר, באותה שעה נגזרה גזירה. האם הקדוש ברוך הוא ידע שבאותה שעה תיגזר גזירה? כן, הוא ידע את זה מראש. אבל שעת גזירת הגזירה היא שעה מסוימת. בסדר? והנה, לא, גמרנו את הפסקה הקודמת? והנה, שם האדון ברוך הוא בטבע כל פקיד לעמוד על משמרתו ולקיים בגבורה מה שנמסר בידו, ולא יידחה ממשמרתו אלא באותו הסדר שסידר האדון ברוך הוא. דרך משל, שר האילנות, איך קוראים לו? אילניה, כן? או אילנאל, כן? או קקאל, כן? יכול להיות. על כל פנים, שר האילנות ישתדל. יש כל מיני שרים, כן? יש שר הגשם, יש כל מיני שרים. שר הים, איך קוראים לו? רהב, נכון. כן, אם אתם רוצים, יש ספר שיש בו רשימה של כל המלאכים, הידועים לפחות. זה ספר מלאכי העליון, מכירים? זה הרב ראובן מרגליות, זיכרונו לברכה, כתב ספר מלאכי העליון, עם רשימת כל המלאכים שהוא מצא פה בזוהר, במדרשים, בכתב יד, כל מיני. מסביר על כל מלאך ומלאך, מה התפקיד שלו, גם מלאכי חבלה, גם רוחות, כל מיני כאלה. מעניין, יש עותק של הספר הזה בספרייה של הרב צבי יהודה. שם יש הערות של הרב צבי יהודה עם עוד כמה שמות. עוד איזה מלאך נידח בזוהר שם, שהוא לא מצא, זה הוא מוסיף. מדי פעם מוצאים כתבי יד או חרסים עם שמות של מלאכים. אפשר להוסיף אותם. אז איפה היינו? שרה אילנות. ישתדל ויתאמץ להחזיק אילנותיו. ואולם בהיות הגזרה מלפניו יתברך שמו, יחזק שר הרוח את הרוח, כפי מה שיגזר עליו, וידחה שר האילנות כפי זה, ויעקרו כפי זה מאילנותיו בכוח הרוח. ויש בדברים האלה הדרגה רבה ופרטיות רב, כי יש המלאכים, פקידי הטבע הגשמי, המחזיקים כל חלקי הגשמיים בחוקותיהם הטבעיים, ועליהם שרי גזרות הגמול, המניעים מלאכי הטבע. לסבב העניינים לפי הגזרות, וכמה פרטים לפרטים, כפי נפלאות סתרי הנהגתו יתברך שמו. כלומר, זה לימוד רחב מאוד. לעשות אנציקלופדיות של מלאכים, זה ייקח הרבה זמן, לעשות מפות וכל מיני דברים כאלה. קשה להניח שיש אדם שמסוגל לעשות את זה. למרות שמצאנו הרבה דברים כאלה, אצל חכמי הקבלה, רשימות של מלאכים והתפקידים המיוחדים שלהם וכו'. לא זה ולא זה. יש אומנם היררכיה של מלאכים, כמו שאתה מדבר, שר העולם וכל מיני מדרגות של מדרגות של מדרגות, אבל יש גם צינורות ישירים שבוקעים את כל הדטרמיניזם הזה. כתוב שכשמשה רבנו עלה לרקיע לקבל את התורה, ביקשו מלאכי השרת לשרוף אותו. הם רצו לדוחפו, רצו לשרוף אותו. אמר הקדוש ברוך, משה לקדוש ברוך הוא, מה נעשה? הוא אומר, אחוז בכיסא כבודי, שנאמר, מאחז פני כיסא, פרשז עליו עננו. מה שמשה היה צריך לתפוס את כיסא הכבוד, ואז הוא יכול לענות למלאכים. זאת אומרת, יש מדרגות שעוברות את עולם המלאכים. כיסא הכבוד, למשל. בסדר?
שעולם בעולם המלאכים צריך
להיות הכי? פשוט מאוד. בואו נחשוב, טוב, צריך לראות כל דבר, מה זה מלאך? רצון, נכון? למשל, אני רוצה לבנות בית. המילה הזאת, אני רוצה לבנות בית, זה ביטוי מאוד כללי. אבל בעצם מה הוא כולל? הוא כולל, אני רוצה להזמין חומרים, ואני רוצה פועלים, ואני רוצה הלוואה מן הבנק, ואני רוצה אישור מן העירייה, ואני רוצה פרסום, ואני רוצה לעשות כסף, ואני רוצה לספק שירותים וכאלה וכאלה. כלומר, הרצון, האמירה, אני רוצה לבנות בית, זה כולל הרבה מאוד רצונות, שהם ילדי הרצון האחד. עכשיו בואו נראה, הרצון להזמין מלט, הוא כולל את הרצון שלי גם להרים טלפון, נכון? הוא כולל גם את הרצון שלי, מה? לבחור את הסוג וכו'. עכשיו, גם כשאני רוצה להרים טלפון, זה כולל את הרצון שלי להרים את השפופרת והרצון שלי לחייג. כלומר, יש הרבה הרבה רצונות, וכל זה כלול ברצון אחד. אני רוצה לבנות בית. אז אותו דבר לגבי המלאכים, זה אותו דבר. יש מלאך כולל שמייצג את הכוונה הכוללת, ואחר כך ההוצאה אל הפועל, פרטי פרטים של כל, של כל, של כל, של כל תופעה, של כל פעולה. לכן יש מיליארדי מלאכים על כל דבר. זה מובן? אוקיי. לכן כדאי לא להתבלבל בין המלאכים. כן? אותו דבר, כשאתה פוגש, נגיד, חברה לבנייה, אז אם אתה טועה בין המסדרונות, אתה תקבל תשובות שונות, למרות שזה אדם אחד שברצונו הקים את כל זה. למשל. כן. טוב. ואולם, הוא יתברך שמו, משקיף על הכל, עליונים ותחתונים, שורשים וענפים, ומכוון תמיד אל השלמות הכללי, ולזה מסבב כל הבריאה, ונחלק העניין בפרטיה, כפי מה שנמצא בהכנתם, אלה להידחות ואלה להיקרב, אלה להצטרף ואלה לנוח, כל אחד כפי מה שראו שיגיע לו להקים כלל הבריאה לשלמות. והנה הוא התברר שמו ברצונו, משנה סדרי בראשית בכל עת שירצה ועושה ניסים ונפלאות כחפצו בדברים שונים. כמו שיגזור, יהיו תונאות לתולדת הבריאה, לפי העניין ולפי הזמן. כלומר, יש לפעמים אפילו השפעה שהיא שוברת את חוקות הטבע. זה הנס. אבל השבירה הזאת היא לא דבר פשוט. היא דבר בעייתי ביותר. מה? מה זאת אומרת הוא קבע את השבירה?
שהוא מחלל את השבת.
אני זוכרת שהרב הסביר בהתחלה של הספר הזה שמראש הקדוש ברוך הוא קבע שהוא יקרא את הים.
כן. השאלה אם זה פותר את הבעיה. בגלל שזה ממש לא יפה כלפי הים. יש אפילו במדרש, שכשמשה בא לפני הים, אמר לו תיקרא, אמר לו הים, רגע, מי אתה בכלל? אתה נבראת ביום השישי, אני נבראתי ביום השלישי. אז מה אתה מדבר? כן? אבל יש, זה לא פשוט. משה יגיד כן, אבל כתוב בשיעור של הרב שרקי אמרו שזה נקבע מראש. זה לא עוזר כלום. כן? אבל צריך לתרץ את הבעיה הזאת. כן. וזה דיברנו כמה פעמים, שיש בעצם פה שני עולמות. יש עולם של ששת ימי המעשה, ויום השביעי, של בריאת העולם. ובעולם של ששת ימי המעשה אין חוקיות קבועה. רק החל מיום השביעי ואילך יש חוקיות קבועה, מה שמכונה בשם טבע. ומאחר וראשית ההוויה לא הייתה לפי חוקיות קבועה, אז אפשר מדי פעם לשבור את החוקיות. כי זה רק כמו הרגל. הביטוי טבע הרי לא נמצא בחז"ל. מה הביטוי החז"לי בשביל טבע? מנהגו של עולם, נכון? מנהגו של עולם. מנהג זה מלשון הרגל. אני אומר, מנהג נעשה טבע, יש ביטוי כזה, נכון? אני התרגלתי, זה נעשה כמו טבע, אבל זה באמת לא. זאת אומרת, זה משהו שהתגבש. אם זה רק משהו שהתגבש, אפשר מדי פעם לשנות, אם צריך. ואז יוצא שהשורש של הניסים זה בנקודת המגע, זה בנקודת המגע שבין היום השישי ליום השביעי. איך זה נקרא? ערב שבת בין השמשות. עשרה דברים נבראו בין השמשות, וזה הניסים.
והרב אמר שזה הקדוש ברוך הוא מחלל את השבת כל פעם
שצריך. כן, לפי זה הוא מחלל את שבתו. כן, ברור. כשהוא עושה נס הוא מחלל את שבתו. מה?
חילול.
אמרנו את זה. כן. שאלי. כי אם אין משמעות עבורנו לניסים, אז זה סימן שהקדוש ברוך הוא אכזרי. הוא שם אותנו בעולם שבו אין לנו כל הבנה במה שהוא עושה. נכון, זה באמת ממש שורט אותנו זה שהוא בקע את הים. אנחנו לא מבינים למה הוא עושה דברים כאלה. בזכות מה? מה הזכות המוסרית שלו לבקוע את הים? הרי הוא בעצמו ברא את הים. ויום אחד הוא אומר לים, תראי, תראה, ים יקר, אני אמנם בראתי אותך, אבל היום אתה מפריע לי. אני רוצה להוציא את ישראל ממצרים. אז תזוז בבקשה. הים פגוע עד עומק נשמתו. כי הים לא יכול להיות שותף להצלחת הבריאה, ולא עוד. אלא הוא הציגו אותו כמי שמפריע. אז הים אומר לקדוש ברוך הוא, מה עשיתי לך? מאז ששת ימי בראשית אני עושה בדיוק מה שאתה אמרת. דווקא כשמדובר במאורעות החשובים, דחית אותי. ויפה. ולכן צריך, באחרית הימים, לעשות גאולה שנייה, שבה הטבע משתתף בגאולה. ולכן בהקמת מדינת ישראל, זכינו לזה שלא היו ניסים. במובן של שבירת הטבע. מובן? אלא אם כן, יש הרבה פעמים משל אמירות כאלה, במיוחד אצל החרדים. אומרים, תראה, אנחנו לא יכולים להבין שום דבר בהשגחת השם. אז אם זה ככה, אז למה הוא כתב לנו את התנ"ך? אם התנ"ך הוא ספר שאני לא יכול להפיק ממנו שום דבר, אז חבל שהוא נמצא על המדף, הוא תופס יותר מדי מקום. מה? באמת לא נמצא הרבה, אבל יש מדפים שבהם זה נמצא. אני יודע שבכל ישיבה יש לפחות תנ"ך אחד. לפחות בשביל לקרוא את ההפטרות לפי דעת אלה שמחמירים שדווקא בתנ"ך שלם. אז זאת אומרת, וזה באמת תופס הרבה מקום, היה אפשר לעשות רק את ההפטרות. כן? זאת אומרת, אם בכל זאת ריבונו של עולם החליט לתת לנו את התנ"ך, כנראה שהוא רוצה שנבין את דרכיו. זה הסיבה שבית המקדש ייבנה על ידינו. לא ירד באש. יש חמש דעות איך ייבנה בית המקדש. יש הדעה האחת האומרת שזה דעת רשי, יש אומרים שזה דעת רשי, אז זו שאלה גדולה אם בכלל רשי באמת התכוון לזה, אני חושב שהוא לא. יש דעה שאומרת שדעת רשי היא שבית המקדש ירד מן השמיים, ככה תרח. זאת אומרת, אני מתהלך לעצמי, להנעתי, ברחוב, קונה פלאפל, פתאום אני שומע שומע ברדיו, רזי, מה קרה? תשמע, רפי, אני לא יודע מה קרה, אבל עכשיו איזה מטאור נפל על הר הבית, כולם ברחו וזה, מגיעים פתאום, באמת, באמת, מטאור נפל. זה כזה, בית המקדש. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, דת הרמב״ם. הרמב״ם אומר, יש מצווה לבנות בית המקדש. מי שיבנה, משיח רוצה לבנות, שיבנה, למשל, אפשר לבנות לפניו. כן, יש גם ויכוח בדעת הרמב״ם. האם הרמב״ם אומר שזה דווקא המשיח יבנה, או שיש מצווה לכל ישראל לבנות? יותר פשוט בדבר הרמב״ם שיש מצווה לכל ישראל לבנות בית המקדש. זאת אומרת, אנחנו צריכים יום אחד להוציא החלטת ממשלה, חוק יסוד בניין בית המקדש, מוציאים כמה מיליארדים, מפסיקים לתת קנה דלך לרבנים, ובונים בית המקדש. כן? זה אפשרות אחת. כמה עלות? 500 מיליון דולר, משהו כזה. וולפסון ייתן חלק, זה ייתן חלק, וזהו. כן, אפשרות שנייה. מה? שלא לדבר על המכרזים והכל, מה? כן. בסדר, אחר כך יעשו קופה, כל אלה.
זה משכם גם כן, איתם.
ומי זה?
שבנה לו ארמון.
מי זה?
אחד מסריקו.
טוב. אפשרות שלישית, זה לומר, כמו שמשתמע מחלק מהמפרשים, כנראה מהאורחיים קצת משמע ככה, אנחנו נתחיל לבנות אותו בידי אדם, אבל הקדוש ברוך הוא ישלים אותו. הגיבור. כן? זה, כלומר, ישרה שכינתו. קצת קשה השיטה השלישית הזאת, בגלל שזה גם מה שהיה במקדשים הראשונים, שאנחנו בנינו ושרתה שכינה. אפשרות רביעית, זה לא רחוק מהאפשרות הראשונה, אומרת ככה, בית המקדש ירד מהשמיים, אבל לא לגמרי בנוי, ואז יבואו היהודים, ישלימו, ישימו קצת כוכלי פה, קצת ברזים שם, ישלימו, ככה, על זה אומרים, והראינו בבניינו, שמחנו בתיקונו, שאנחנו נבוא לתקן את ה... מה? נכון. כן, נכון. הדעה החמישית היא דעת רמח"ל. זה מעניין, כי זה מה שאנחנו לומדים עכשיו. בספרו משכני העליון, שבית המקדש ירד מן השמיים, ואז אנחנו נבנה אותו. הוא ירד מהשמיים, ואז נבנה אותו. איך הוא ירד? לא בנוי, כמובן. זאת אומרת, מה זה בית המקדש של מעלה בכלל? תנו לי לדבר, בבקשה. רש"י כתב שם הרי שבית המקדש בנוי ומשוכלל ברקיע. מה זה בנוי ומשוכלל? הכוונה שיש מקדש מקביל לעולמנו. כלומר, זה מקדש אידאי. עכשיו, הוא משתקף בבניין שאנחנו בונים. זאת אומרת, יבוא יום שהוא ירד. מה זאת אומרת ירד? אנחנו נצפה ברוח הקודש, אנחנו נלך בהר הבית, נגיד, פה צריך להיות קיר. פה צריך לשים בלעתות. פה המזבח. כי בית המקדש ירד, אבל עכשיו צריך לבנות אותו. מובן? יש התאחדות. זה שמחת שמיים וארץ. זאת אומרת שאין כבר עולם של מעלה ועולם של מטה. זה הכוונה. בסדר? זה הדעה של רמח"ל, בספר משכני העליון. כן, יפה, נכון? השאלה הזאת. כן. אבל זה אמיתי, ברמח"ל עצמו זה לא לגמרי ברור. אבל ככה זה מתברר מתוך הפירוש לספר משכני עליון שכתב הרב מרדכי שריקי, ראש מכון רמחל. שם קצת משתמק. כן, מה אתה אומר? כן, כן, אבל בסוף העולמות הגבוהים הגבוהים צריכים להתגלות בו למטה באיזושהי צורה. עכשיו, עכשיו, גם אם נקבל את השיטה שאני חושב אותה לקצת ילדותית, האומרת שהמטאור נופל על הארץ, אז צריך להגיד שיש פה באמת משהו חריג. זה בדיוק עניינו של המקדש, שהוא עולם אחר לגמרי משלנו, לכן הוא צריך לבוא מהשמיים. אבל בפשטות, בית המקדש אנחנו נבנה. כך שאם יש פה מישהו שלומד על ריחלות, יש לו מה לעשות. כן? טוב, מה? זה שיטה 4. מה שאת אומרת זה שיטה 4. נכון? טוב. אני רואה שכבר אנחנו צריכים לעבור לספר הבא.